ובוקר טוב. מאחר ואנחנו מתקרבים לחודש שבט, ובחודש שבט יש ההתחלה של תיקון האכילה, שנמשך במשך שלושה חודשים, אכילת הפירות בט"ו בשבט, שתיית היין בפורים, ואכילת בשר הקורבן בפסח. אז כמו ענייני האכילה תופסים מקום מיוחד בתקופה הזאת, ולכן חשבתי שכדאי שנלמד סוגיה שעוסקת בברכות הנהנים. מפורסמת בתחילת פרק שישי של מסכת ברכות, דף למדה, עמוד א' ועמוד ב'. מתניתין, המשנה כאן שואלת, כיצד מברכים על הפירות? מה זאת אומרת כיצד מברכים? כן, זאת אומרת, אפשר להבין את זה, מה הברכה? אז אפשר להתחיל בלי המשפט הזה, אפשר להגיד על פירות האילן הוא אומר וכו'. אבל הכיצד זה בא להגיד שיש פה איזה תמיהה. כן, כלומר, מה זה, כיצד אפשר בכלל לברך על הפירות? מה זה לברך? לברך זה להוסיף שפע. כן, ברכה זה תמיד תוספת, כמו שמצאנו ש... על הביטוי ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, אומרים בחז"ל ברכו במן וקידשו במן. ברכו במן שהייתה פי שתיים כמות של מן ביום שישי, קידשו במן שלא ירד מן בשבת. אז ברכה זה תוספת, אבל הפירות הם כבר קיימים, כן? כיצד מברכים על הפירות? הקדוש ברוך הוא כבר נתן ברכה. אתה רוצה להוסיף שפע ברכה, כיצד? אז על זה הברכה. הברכה שאתה אומר, אתה מוסיף ברכה, על פירות האילן הוא אומר בורא פרי העץ, חוץ מן היין של היין הוא אומר בפרי הגפן, ועל פירות הארץ הוא אומר בורא פרי האדמה, חוץ מן הפת, שעל הפת הוא אומר המוציא לכם מן הארץ, ועל הירקות הוא אומר בורא פרי האדמה, רבי יהודה אומר בורא מילי דשאים. אנחנו לא ניכנס לפרטים של המשנה הזאת, כי זה סוגיות ארוכות, אבל אנחנו נראה את דברי הגמרא. הגמרא שואלת מינה הנמילי. כן, מיניין הדברים האלו? מה זה מיניין הדברים האלו? מיניין שבכלל צריך לברך. אנחנו בברכת לפני שאנחנו נהנים, אנחנו אומרים ברכה ראשונה. ברכה אחרונה, אנחנו יודעים איפה זה בא. זה בא מברכת המזון. כתוב התורה, ואכלת ושבעת וברכת. אז זה שאחרי שאדם נהנה הוא מברך, הדבר הזה כבר ידוע, והוא מדאורייתא, לפחות בלחם. לפחות ואולי יותר. אז זה, על זה אומרת הגמרא, אבל זה שאתה אומר ברכה לפני, מינה הנמילי. עכשיו, אנחנו גם צריכים להבין בעצם מה המשמעות של הברכה, מה הברכה מוסיפה. אנחנו אומרים שהברכה מוסיפה שפע, השאלה היא האם זה הכל. אנחנו נראה שיש פה תפיסה מאוד מעניינת של חז"ל, מה הברכה עושה. אצל הגויים, הם נוהגים, לפני שהם אוכלים, הם אומרים כל מיני דברים. הם אומרים גם בכל מיני דתות, אנחנו אומרים שלפני האכילה הם אומרים כל מיני דברים, השאלה מה המטרה של הדברים שהם אומרים. אפשר לומר שהצד השווה שבדיבורים האלה זה שהם רוצים להוסיף קדושה במאכל. והדבר הזה הוא בעייתי, כי אם אתה אוכל דבר קדוש, זאת מעילה. אז השאלה מה המשמעות של הברכה בישראל? בעם ישראל הברכה באה לחלל. באה לחלל, להתיר לך להוציא את הפרי מן הקדושה, ולהביא אותו אל תחומו של האדם. זאת אומרת עד שאתה ניגש לאכול, הפרי מלא קדושה. איזו קדושה? קדושה בטבע. קדוש ברוך הוא ברא, הנוכחות שלו בטבע היא דבר המובן מאליו. זה שאתה רשאי להשתמש בעולמו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שלא מובן. אתה צריך לעשות פעולה של חילול. והשאלה היא, עד איפה אנחנו רואים את ההתפשטות של הקדושה עד כדי כך שזה מצריך חילול, ואיפה לא. ברור. עכשיו, כאשר האדם מוציא דבר מן הקודש אל החול, הוא אחר כך נהיה אולי בהמי יותר, כי מרוב חומריות, אז יש שקיעה של נפש האדם, לכן התורה אמרה גם לברך ברכת המזון לאחר מכן, כדי להעלות מחדש את המאכל אל הקדושה, אבל הפעם לא הקדושה הטבעית, אלא אל הקדושה הנשמתית. אז אי אפשר לומר שהמאכל עובר שלושה שלבים. קודש טבעי, חולין אנושי, קדושה נשמתית. זה הסדר של הברכות. מדוע לא להעלות את רמת האדם אל הקודש לפני שהוא אוכל? זה גם קורה במקדש. אדם רוצה לאכול קודשים, אז הוא צריך להיטהר, או אפילו להתקדש. אבל זה כשהוא עולה אל המקדש. מה קורה כשהוא לא במקדש? בעיה. למשל עכשיו פה אנחנו לא במקדש. מקדש מעט אמנם, אבל לא במקדש. אז מה עושים? אז אנחנו צריכים לראות איפה הקדושה מורגשת במיוחד, ואז אנחנו צריכים לברך. אז הגמרא מביאה לתנור הבנן, קודש הילולים לשם. איפה זה כתוב קודש הילולים? זה נאמר בנטע רבעי או כרם רבעי. זאת אומרת שאם אדם נוטע עץ, במשך 3 שנים אסור לו לאכול מהפירות, בשנה הרביעית הוא יכול לאכול בקדושה, קודש הילולים. לפני השנה החמישית, שאז מותר לאכול לגמרי, בלי פדיון. אז תנור הבנן, קודש הילולים לשם, מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. מה זה לפני מי? לפני נטע רבעי. אדם רוצה לאכול נטע רבעי, הוא צריך לברך לפני ולברך אחרי. שנאמר קודש הילולים, להלל לפני ולהלל אחרי. אגב, מעניין שפה הברכה עניינה להכיר, כלומר להלל את מי שנתן לי. כלומר, זה אחד הדברים שאנחנו רגילים ללמד, זה שהדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומי, זה להגיד תודה. וזה מה שמבטא את הייחודיות של האדם, שהוא יכול לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול לעשות. אז זה מה נצטרך כן ברכה לנטע רבעי. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיתאום כלום קודם שיברך. מה? זה נאמר על נטע רבעי, זה לא נאמר על שום דבר אחר. כן? אז רבי עקיבא מרחיב מן התורה ולמד בעניין אב, הנחיה כללית שלא יאכל אדם עד שיברך. על זה שואלת הגמרא, והי קודש הילולים להכי הוא דעתה, וכי הביטוי קודש הילולים בא בשביל ללמד אותך להלל, היי מבא אלה, חד דאמר החמנה אחלה והדר אחלה, וידר דבר הטעון שירה, טעון חילול, שאינו טעון שירה, אין טעון חילול. כן, זאת אומרת, כתוב פעמיים הילול, נכון? הילולים, אחד זה ללמד אותך שצריך קודם כל לחלל לפני שאתה אוכל, אחלה והדר אחלה, משחק מילים קצת, וההילול השני, ללמד אותך שכל החיוב הזה נאמר אך ורק בגפן היין, ולא בשום דבר אחר, שכדי רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מניין שלומרים שירה אלא ליין, שנאמר, ותומר להם הגפן, החדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים, אם אנשים משמח אלוהים במה משמח, מכאן שנאמרים שירה, אלא על היין. כלומר, השיר שאומרים הלוויים במקדש, נאמר בזמן ניסוך היין. כשמנסחים את היין של קורבן התמיד, זה הזמן של שיר של יום. אז זאת אומרת שיש פה צמצום גדול מאוד, של כל הצורך שלנו לברך, זה אך ורק בדבר שמשמח את האדם, והשמחה היא דבר עליון מאוד, השמחה במעונו, ולכן כאשר אני נפגש עם מאכל שמשמח, אז צריך לברך כדי לחלל ולהביא את זה אל תחומו של האדם. על שאר הדברים לא שמענו. טוב, על זה אומרת הגמרא, מי אמר לך את זה? שנטע רבעי נאמר רק ביין. זה מחלוקת בעצם. הניחה למען דתנה נטע רבעי, אלא למען דתנה כרם רבעי, מה יקל למר? זאת אומרת, אם היינו אומרים ש... נטע רבעי, שעל כל הפירות יש מצוות נטע רבעי, אז אנחנו כבר לקחנו הילול אחד, לא בשביל שאין אומרים שירה אלא היין, ואז נשאר בשביל, בשביל הברכה. כן, נשאר לנו הילול אחד, כדי ללמוד מזה מה שרבי עקיבא למד, ברכה ראשונה. כן, הרי מאיפה למדנו שיש מחלוקת עם כרם רבעי ונטע רבעי? דאיתמה רבי חייא ורבי שמעון ברבי, חד תנא כרם רבעי וחד תנא נטע רבעי. אולמן דתנא כרם רבעי, גם למי שאומר כרם רבעי אפשר לשחרר הילול אחד, אם אנחנו נשתמש בגזירה שווה. הניחא אי יליף גזירה שווה. כלומר, אפשר ללמוד שנטע רבעי נאמר בכרם בלבד, לא מהמילה הילול, אפשר ללמוד את זה מגזירה שווה אחרת. דתניא רבי אומר, נאמר כאן להוסיף לכם תבואתו, ונאמר להלן ותבואת הכרם. מה להלן כרם? אף כאן כרם. אז איתר לחד הילול לברכה. ואילה יליף גזירה שווה, ברכה מנהלה. זאת אומרת, אם אתה אומר שאנחנו נקבל את הגזירה שווה, להוסיף לכם תבואתו. עכשיו, על מה נאמר להוסיף לכם תבואתו? על שמיטה. ועל מה זה נאמר שמה? על חיטה. זאת אומרת, השמיטה ועל תבואת הארץ, שהיא הלחם הקיומי. אז כאן מתרחב הנושא של הקדושה, לא רק למה שמשמח, אלא גם למה שמקיים. כי הרי אדם לא יכול לחיות בלי דגן, ולכן אנחנו נלמד שמה שמהווה את הקיום הבסיסי של האדם, סתם אדם, מה שהוא אוכל זה לחם, אז אנחנו נבין שגם על הקיום צריך לברך, וגם שם יש קדושה אלוהית. והנה יליף גזרה שווה, ואם תגיד שהוא לומד גזרה שווה, אז נשאר לך הילול, הילול אחד. אבל מה? זה לברכה האחרונה. מי אמר לברכה ראשונה? אשכחן לאחריו לפניו מניין. כי הרי אם אתה למדת שיש חובה להלל, תלמד בברכת המזון. כשם שברכת המזון נאמרת בסוף, אחרי האכילה, אז כך גם הברכה שאתה רוצה להגיד על כל דבר שאתה נהנה ממנו, שזה יהיה ברכה אחרונה, מניין לך ברכה ראשונה? על הקשיה. זה לא קשה בעצם, דעתיה בקל וחומר, כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב לו כל שכן. כלומר, אם אדם רואה שהוא עדיין רעב, הוא עוד לא אכל, קל וחומר שהוא צריך להודות. למה? כי כשאדם רעב, הוא מרגיש את ההזדקקות שלו למישהו אחר. מזכיר, מלא הוא מרגיש את ההזדקקות שלו לקדוש ברוך הוא. לכן, ברור יותר שהוא יברך. מה שאין כן, כשהוא כבר שבע, הוא כבר יש לו הרגשת עצמיותו יותר. ובכל זאת התורה אמרה לברך. אז קל וחומר כשהוא רעב. למרות שסבעת, תברך. זה העניין. כן. שאר מינין. אז אשכחן כרם. שאר מינין מניין. כן, בסדר. אז למדנו בעצם שיש, בגלל המילה הילול, ברכה על היין. מה עם שאר הדברים? דייליף מכרם. אתה לומד. הרחבה. מה כרם דבר ש... זה כנראה בא להסביר איך רבי עקיבא למד. מה כרם דבר שנהנה וטעון ברכה? אף כל דבר שנהנה, טעון ברכה. טוב, זה כבר לא כך פשוט. יקלה מפרח. מה תגיד? אולי יש בכרם קדושה מיוחדת שמחייבת לברך. מה לכרם שכן חייב בעוללות? אין, הרי זה דבר שרק בכרם מצאנו שלא תעולה אחריך. כמה תוכיח? הרי אם אני לוקח את הכמה, כלומר חיטה או שעורה, אין לי מצוות עוללות שם. אז זה לכן, ובכל זאת, מברכים על הכמה, כן? ואכלת וסבעת וברכת, נאמר על הלחם. אז מה לכמה שכן חייבת בחלה? כרם יוכיח. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, הצד השש שבהם, דבר שנהנה טעון ברכה, אף כל דבר שנהנה טעון ברכה. אבל אומרים לא, אולי שהקמה והכרם יש להם צד מיוחד. מה להצד השווה שבהן? שכן יש בו צד מזבח. אתה מביא על המזבח, אתה מביא סולת, ואתה מביא גם יין על המזבח. אז אולי בגלל זה, בגלל הקדושה של המזבח, צריך לברך על הקמה והכרם. אבל, ואז תגיד, אבל יש גם שמן שמביאים, בסדר, ואז נביא זית. דעית בצד מזבח. כלומר, אז בעצם אנחנו מצאנו שנצטרך לברך ברכה ראשונה מן התורה רק על דגן, תירוש, יצהר. זה מתחיל להיות מעניין. זאת אומרת, היותר מובן שעיקר הקדושה נמצאת בשלושת המאכלים האלה, דגן, תירוש ויצהר. מה יש לדגן, תירוש ויצהר? דגן זה הקיום, התירוש זה השמחה, והיצהר העונג, להתענג. כן? כלומר, זה שלושת הצרכים הבסיסיים של האדם, דגן, תירוש ויצהר. אז אולי על זה צריך לברך. וזית מצד ויתנה מזית דלבית צד מזבח, וזית מצד מזבח אתה והבית יקטיב. אז מה אתה אומר, זית זה בגלל שיש צד מזבח שאתה לומד שצריך לברך? לא, גם הזית נקרא כרם, די בית יקטיב בכרם דכתיב ויבער גדיש ומגדיש ועד כמה ועד כרם זית. אמר הפאפה, כרם זית יקרה, כרם סתמה לא יקרה. כלומר, כדי שזית יקרה כרם, צריך להיות כרם זית. במילים אחרות, זית מצד עצמו איננו כרם, אלא הוא צריך להיות מחובר אל הכרם כדי להיקרא כרם. מכל מקום קשיא, מה להצד השווה שבהן, שכן יש בהם צד מזבח? אלא דיה לפלא משבעת המינים. פה אתה לומד, עכשיו זה חידוש גדול, לא מצד מזבח, אלא אנחנו לומדים שבעת המינים. שבעת המינים הם לא קריבים על גבי זו, לא מקריבים טענה או רימון על המזבח. ואף על פי כן, התורה אמרה, ארץ חיטה וסעורה וטענה וגפן ורימון, ארץ זה שמן ודבש, ואכלת ושבעת. אז מזה אנחנו מבינים שברכת המזון, לפי השיטה הזאת, נאמרת מן התורה גם על שבעת המינים, לא רק על הלחם. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. למה? מה שבעת המינים? כי זאת אומרת, מה שבעת המינים? דבר שנהנה וטעון ברכה, וכל דבר שנהנה טעון ברכה. אומרת, מה שבעת המינים שכן חייבים בביקורים? נכון, זה לא מגיע למזבח, אבל זה מגיע למקדש. אז שמה גם כן, אתה מוצא משהו ייחודי. אבל לפחות תלמד מכאן ברכה על שבעת המינים, כבר התקדמנו. ועוד התנח לפניו, לאחריו, סליחה, לפניו מנעין, טוב, זה כבר אמרנו, הלקה שידעתי בקל וחומר, כשהוא סווה מברך, כשהוא רעב לו כל שכן. אולמן דתנת הרבעי, אתנח כל דבר נטיעה. כלומר, נטע הרבעי, בסדר, אתה למדת מנטע הרבעי, לא קרם רבעי. אז אתה למדת כל דבר הנטוע. אבל יש דברים שהם לא נטועים, דלב בר נטיעה, כגון, בשר, ביצים ודגים, מנעלה. אז אלא סברה. יש סברה פשוטה, בעצם יכולנו להגיד את זה מההתחלה, אסור לו לאדם שאיננה עולם בזה, ולא ברכה. זאת אומרת, זה כאילו כל כך מובן מאליו, שאי אפשר להגיד את זה. שלא היה צריך בעצם שום מקור, ברור מה אתה, הקדוש ברוך הוא נתן לך, מה אתה לא מודה לו, מה זה צריך להיות? כן, סברה. טוב, יש לזה שאלה גדולה. אם זה סברה, אז האם זה דאורייתא או דרבנן? כן, יש בגאונים, שכל דבר שנלמד מסברה הוא דאורייתא. דעת רב ניסים גאון ורבנו סעדיה גאון, דבר שבסברה דאורייתא. לא שמענו אף פעם שברכת הנהנים תהיה דאורייתא, הרי ספק ברכות להקל. אם זה דאורייתא, ספק ברכות להחמיר. אלא שאמר בעל האבני מילואים, שמה שאמרו שדבר שבסברה הוא דאורייתא, זה בדיני ממונות. כי בדיני ממונות נאמר, בצדק תשפוט עמיתך, צריך ללכת לפי הסברה האנושית, התורה אמרה ללכת לפי הסברה האנושית, ולכן לגבי דיני ממונות, סברה היא תהיה דאורייתא, אבל לא על כל דבר. כן? אפילו למדנו שסברה היא דאורייתא, כתוב, הלמה לקרא סברה היא, כן? לגבי המוציא מחברו עליו הראייה, למה לקרא, למה צריך פסוק, הרביעי הוא שם הפסוק, מי בעל דברים ייגש עליהם, אומרת הגמרא, לא צריך סברה, לא צריך פסוק, הרי זו סברה. מכאן למדו שסברה בדיני ממונות היא דאורייתא. טוב, אבל בעצם יש פה משהו קצת משונה בכל הסיפור הזה. כן? רוצים בכוח ללמוד ברכה מכרם, מדגן, משמן ומשבעת המינים. טוב, על פי הקבלה הדברים ברורים ביותר. כן? הרי הדגן כנגד ספירת הדעת, נכון? הרי ממתי מרחיקים מצוותו של קטן? משעה שהוא אוכל דגן, כי אז יש לו דעת. אז הדעת כנגד הדגן. אז דבר שיש בו דעת זה אלוהי. מה שיש בו שמחה, יין, מידת התפארת, שהיא אמצעית, משמח אלוהים ואנשים. והיצהר, העונג, מידת היסוד. מהי מידת המלכות? שבעת המינים, הספירה השביעית, הביקורים שמורים על המלכות. אז יש לנו, אם כן, כנגד שבע הספירות התחתונות, יש לנו סך הכל כל הדברים שיש מקום ליהנות מהם. אבל מה עם בשר, דגים, בשר וביצים ודגים? בשר היה אפשר להגיד, גם בשר יש צד מזבח, אבל יש בשר שלא נאכל, שלא מוקרב על גבי המזבח. ואז ביצים כנגד היונה, היונה קרבה על המזבח, אבל יש בעלי חיים, יש עופות שלא קרבים על גבי המזבח. ותגיד, אבל בכל זאת, חלק מהם כן, אבל כן, דגים בכלל לא קרבים על גבי המזבח, ובכל זאת מברכים עליהם. אז מניין לך לברך על הדגים? אבל זה לא מספק אותנו. כי נכון, סברה היא, אבל לא ברור מהי הסברה כאן. מהי הסברה? ועל זה נאמר, תנו רבנן, ואסור לאדם שיהנה מהעולם הזה בלא ברכה, וכל הנה מהעולם הזה בלא ברכה, מעל. זה מעילה. הוא לקח את הקודש בלי לחלל אותו. מזה אתה מבין שברכה זה חילול. לכן רבי עקיבא צדק, כשהוא אמר הילול, שהגמרא אחר כך לומד זה חילול. כן, כנראה שהם היו קצת הונגרים, אז לכן מזה אנחנו לומדים את הברכה. בסדר. אז זה חידוש עצום. עכשיו, הגמרא אומרת, מה הייתה קנתה? זה באמת שאלה מוזרה. מה עושה השאלה הזאת פה? מה יעשה אדם שלא יודע את הברכות? כן, שהוא אכל בלי ברכה. ילך אצל חכם. מה החכם, מה יעביד לי? מה יעשה לו החכם? העביד לי איסורה, הוא כבר עשה את האיסור. אלא אמר רבה, ילך אצל חכם מעיקרה וילמדנו ברכות כדי שלא יבוא לידי מעילה. כל ההתנסחות הזאת היא לא מובנת. הרי כל דבר בתורה שאני לא יודע, אני הולך לחכם ללמוד. מה התחדש כאן אצל שהחכם דווקא נדרש עד כדי כך שאתה שואל, שאולי החכם יתקן אותו, בלי קשר לזה שהוא ילמד את הנושא. בסוף לא, הוא ילמד אותו. אבל רואים מהשאלה שבעצם הגמרא התכוונה למשהו אחר. אם אתה רוצה להגיע למצב שתדע כיצד להוציא מן הקודש של החול, אתה צריך חוכמה. אתה צריך חוכמה, מה? בהשתלשלות. ואתה צריך גם בינה, אנחנו מיד נגיע לזה. כן. ולמדים ברכות כדי שהוא ילמדים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה מלואם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שנאמר, לשם הארץ ומלואה, רבי לוי רמה. כתיב לשם הארץ ומלואה, אז הכל זה שהקדוש ברוך הוא, וכתיב השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם, לא קשיא, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. אמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלי ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא, וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו, ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית, ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר עלו אביך קניך, ואין אמו, אלא כנסת ישראל שנאמר שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מה זה הסיפור הזה? אביו ואמו, קדוש ברוך הוא, כנסת ישראל. חוכמה ובינה, כמובן. כן, כלומר, מדובר על זה שיש תורה שבכתב, זה מוסר אביך, ויש תורה שבעל פה, זה תורת אמך. כיוון שחכמים תקנו את הברכות, אז זה גם מוסר אביך וגם תורת אמך. זה גם חוכמה וגם בינה שהם ביסוד האפשרות של המשכת ברכה על העולם הטבעי שבא לידי ביטוי בדגן תירוש ויצר וביקורים בשבעת המינים. עכשיו פה יש הערה מאוד מוזרה ואני חושב שהיא מאוד חשובה, אולי אפילו לימינו. מהי חבר הוא לאיש משחית? כן, הרי מה אמר במשלה? שלמה המלך אומר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. מי זה האיש המשחית הזה? אמר רבי חנינא בן בר פפא, חבר הוא לירובעם בן נבט שישחית את ישראל לאביהם שבשמיים. מצאו דווקא את ירובעם בן נבט? יש הרבה משחיתים. כן? מה חיפשו דווקא בירובעם בן נבט? כנראה שירובעם בן נבט הוא נהנה מן העולם בלא ברכה. למה הוא נהנה מהעולם בלא ברכה? הוא הקים מלכות בלי הברכה של המקדש. זאת אומרת שבעצם מה מדובר כאן? על האדרת נבט. הערך של מדינה בלי יחס לקודשי שמיים. בעצם זה ביקורת על החברה החילונית, על הציונות החילונית בעצם. כלומר, אתה לוקח את היסוד המדיני, אבל אתה לא רוצה לקבל את הברכה. ולכן מי שנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, משתף פעולה עם הכיוון הזה של הריבונות, הריבונות במקום ריבונו של עולם. חבר הוא איש משחית, אז מכאן שכאשר אנחנו מברכים ברכות, אנחנו צריכים לכוון גם לתיקון המדינה. רבי חנניה בן עקשיא